גיקונומי, ה-13 במאי, בוקר יום הזיכרון, והיום הייתה לי את הזכות הגדולה לארח את דן שפטן בפעם השנייה. דן, בפעם הקודמת שהיה, הקליטתי את אחד מהפרקים הכי מואזנים בתולדות גיקונומי, היה מאוד מעניין להרבה מאוד אנשים לשמוע אותו. מדובר בראש המרכז לחקר ביטחון הלאומי באוניברסיטת חיפה, מרצה בכיר במחלקה למדעי המדינה באוניברסיטה, הוא גם לימד במכללה לביטחון לאומי של צה"ל, במכללה לפיקוד ומטה. יצא להתקל בחצי שנה האחרונה, מאז שאנשים שמעו את הפרק כל כך הרבה אנשים במגוון זרועות ביטחון ומקומות אחרים שפתאום באו אליי ואמרו לי שהם שמעו את דן ובכל מיני מקומות כאלה ואחרים ועד כמה הוא השפיע עליהם. אני מקווה שכמה שיותר אנשים ישמעו את הפרק הזה ויקשיבו לו ויבינו את ההיגיון שעומד מאחורי דבריו. כן, הסגנון שלו לא תמיד נעים לעיכול. כן, בעידן של פוליטיקלי קורקטנס זה לא כיף. אני, כמי שאולי תולדה של עידן כזה, מן הסתם שאני שומע את צורת ההתבטאות של דן, זה לא יורד אצלי חלק בגרון, אבל אני מוצא המון המון היגיון במה שהוא אומר, בהרבה מהמסרים שהוא מנסה להעביר, וכולי תקווה שכמה שיותר מכם ימצאו היגיון בכך גם כן, ושניצא לעתיד טוב יותר, שבו לא נצטרך לעמוד לזכרם של כל כך הרבה אנשים חדשים שהצטרפו למעגל הנופלים. ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו שקשור לנושא הזה מן הסתם, כי מי שהיה שם ולא נהרג צריך להתמודד עם ההשלכות של המלחמה ועם החיים אחרי המלחמה. רובנו מכירים אנשים, מן הסתם קרובים יותר, קרובים פחות, שהיו במילואים או חזרו משירות סדיר באינטנסיביות מטורפת, בסכנת חיים, או אפילו אנשים שהיו מאלה שפינו את הפצועים ואת ההרוגים, והם נדרשים לחזור לשגרה, לאיסוף של ילדים, לעבודה, לחיים עצמם. וזה אתגר גדול מאוד לחזור ממלחימה רציפה של כמה חודשים לחוק הפוארה של הבן במתנס השכונתי. העניין הוא שיש ציפייה גדולה שהחזרה המילואים תהיה הרמונית, מרגשת, אחרי חודשים של געגוע, אבל המציאות הרבה פעמים נראית אחרת. פרויקט אפטר מבית עמותת הלם קלאב נוצר כדי לצמצם את הקשיים בחזרה של מילואימניקים ומילואימניקיות לבית, למשפחה ולעבודה, דרך הנגשת נקודות מבט שונות, ידע מעשי וחיבור לאנשים שחווים דברים דומים. בדף הפרויקט תוכלו למצוא סרטים שמסבירים את נקודות המבט השונות והשתתפות של מילואימניקים, בנות הזוג והורים. תוכלו למצוא מדריכים להורדה עם טיפים פרקטיים לבני המשפחה ולמעסיקים. בנוסף, פרויקט אפטר מציע מפגש זום שבועי פתוח לציבור וללא עלות, יחד עם פרופסור רחל דקל מבית הספר לעבודה סוציאלית מאוניברסיטת בר אילן, שמובילה את המחקר בארץ סביב ההשפעה של טראומה על התא המשפחתי. כל התכנים והפרטים בכתובת helm.club/after. אני אשאיר לכם את הלינק בדף הפרק, ומקווה שזה יעזור לכם להתמודד עם הסיטואציה הבאמת בלתי אפשרית הזו. ועכשיו, לפרק עם דן. מקווה שיהיה לכם מעניין ותעבירו הלאה. גיקונומי, 13 במאי, בוקר יום הזיכרון בשנה של מלחמה, ולמאורה כזה יש רק בן אדם אחד שהייתי רוצה לשוחח איתו, ולכן הבוקר יש לי את הזכות הגדולה לדבר עם דן שפטן. מה העניין עם דן?
בוקר טוב. בוקר טוב.
בחצי שנה הזו, מאז שדיברנו בפעם האחרונה on the record, אתה מופתע לטובה או לרעה ממה שהתנהל?
אני כמעט ולא מופתע. זאת אומרת, יש אולי תחום אחד שבו הופתעתי, וזה לעוצמה של האנטישמיות, בעיקר בקמפוסים בארצות הברית, אבל בכלל במערב, אבל גם שם אני מופתע רק מהעוצמה, לא מן המגמה. אני גם לא מופתע מהדברים האחרים, מהברבריות של הפלסטינים, מהאיוולת של האמריקנים. בקיצור, אפשר קצת יותר, קצת פחות, אבל בגדול אינני מופתע.
שמעתי את אחד מהשרי חוץ, אני לא יודע איך זה בדיוק התפקיד הזה נקרא אצלהם, באיחוד האמירויות, שהוא העלה מחדש נאום שהוא נתן לפני מספר שנים, שבו הוא הזהיר את אירופה מפני האסלאם הקיצוני, ואתה יודע, חוץ מלהגיד אמרתי לכם תקשיבו לי, הוא אמר הכל, אני חושב שהוא אפילו הוסיף אמרתי לכם פעם באה תקשיבו לי.
תראה, שייח' עבדאללה הוא ידיד שלי, אני הייתי אצלו לפחות 3 או 4 פעמים מאז המלחמה. הוא איש מאוד מרשים מכל כיוון אפשרי, ואני מציע בכלל להקשיב לו בתחומים רבים אחרים.
אם היו שואלים אותו מה צריך לעשות עם רצועת עזה וארגון החמאס שמוביל אותה, מה אתה חושב שהוא היה עונה?
כיוון שאנחנו דיברנו על זה בהרחבה והשיחה הייתה דיסקרטית, אני מעדיף לא לענות על החלק הזה.
אתה חושב שבלי לציין דברים שהם אמרו לך כדי לא לפגוע בפרטיות, ובטח שלא בעתיד הפוטנציאלי, מה יכול להיות חלקה של מדינות האסלאם הנורמליות כמו סעודיה ואיחוד האמירויות בפתרון אפשרי עתידי?
קודם כל אני מציע לא להשתמש בפודקאסט הזה בגסויות. המילה פתרון בעיניי היא, או פתרון, היא המילה הגסה ביותר בלקסיקון הפוליטי. מי שרוצה פתרונות, אני מציע לו לעסוק בתשבצים. הבעיה שלנו היא שרוב הישראלים המתוחכמים והמשכילים, בעיקר אנשים שיש להם עבר צבאי, יש להם גישה אופרטיבית למציאות. כלומר, הם חושבים במונחים של יש בעיה, יש פתרון. אני רוצה שמהנדסים יחשבו כך. הם באמת מצאו פתרונות נהדרים בתחום ההנדסי. ברוב התחומים האנושיים, אנחנו צריכים לחשוב בקטגוריות אסטרטגיות. כלומר, לא בקטגוריות של מה הפתרון לבעיה, אלא מהו המענה לבעיה שביסודה אין לה פתרון. מהו המענה שיכול לעשות בקרת נזקים? מהו המענה שיכול לקרב אותנו לכיוון יותר חיובי מבחינת היעדים שלנו? אבל לחזור לשאלה במהותה שאתה העלית, אני חושב ששם תמונה התקווה הגדולה של ישראל. הנחרצות של ישראל נגד גורמים רדיקליים בכלל ונגד האחים המוסלמים בפרט, ואפילו הנכונות של ישראל להתמודד עם ארצות הברית ועם חוסר היכולת האמריקאי הסדרתי להתמודד עם רדיקליות, מאוד מעודד את הגורמים בעולם הערבי שרוצים ביציבות אזורית להסתמך על ישראל. ארצות הברית מבחינתם היא כמובן לאין שיעור הרבה יותר חשובה, ישראל היא הרבה יותר אמינה, בין היתר משום שהיא לא נותנת לאמריקנים ברוב המקרים להטות אותה מהמסלול שמתחייב. זה מתקשר, אם תרצה נדבר על זה קצת יותר מאוחר, לשאלה מהי המשמעות של המלחמה הזאת, המשמעות ההיסטורית, המשמעות הגלובלית, המשמעות לכל הציוויליזציה המערבית. כשנעסוק בדברים האלה, יש לזה גם השלכות על מעמדנו באזור.
אני מאוד מאוד מסכים עם הקביעה הזו, הייתי מרחיב אותה אפילו על גבי גם בעיות פוליטיות פנימיות לישראל, מסוגיית גיוס החרדים ועד לבעיות בין ימין שמאל ומערכת שיפוטית או השינויים במערכת החקיקה. מי שחושב שאפשר להגיע לפתרון חלק ונקי שפשוט יניח את הדעת, אני חושב שהוא מאוד תמים, נאיבי או טיפש. זה אחת משלושת האפשרויות.
אכן, ולכן אני מציע להתעלם מן הרדיקלים והטהרנים שבאים עם פתרונות, וכל מי שנותן להם פחות מן האופטימום הוא בעיניהם בוגד בעניין שלשמו הם הולכים. נדמה לי שיש כאן בכלל מסר לצורך שלנו בחשיבה קצת יותר מורכבת.
אתה יודע, דן, כתבתי אתמול קצת על איש יקר בשם מחמוד חיר הדין, סגן אלוף שנפל בחאן יונס בפעילות של אחד מזרועות המודיעין של ישראל, והפעילות הזאת לא יוצאת לי מהראש, כי זה ממש מרגיש כמו נקודת מפנה בהיסטוריה של המזרח התיכון. פעילות אחת שלא היה אפשר לדבר עליה במשך 4 שנים, לא היה אפשר אפילו לפרסם את תמונתו של הגיבור הזה שהלך לעולמו, השאיר אחריו 2 בנים ואישה כמובן, ונראה שיום אחרי שהדבר הזה יצא ונכשל, נראה שבאמת התמכרו לפתרונות זרים. זאת אומרת, פה בארץ איווט ליברמן מתפטר אחרי ההפצצות, בנימין נתניהו מאפשר לשליח הקטרי להיכנס לרצועה עם 15 מיליון דולר. זאת אומרת, פתרונות ready made מחוממים במיקרו, וזה לא יצא כל כך טוב, אני חייב להגיד.
כאן הבעיה לא הייתה חתירה לפתרונות, אלא מיסקונספציה עמוקה. אני מציע להפריד, הבעיה של אותה פעולה בח'אן יונס, זה שהוא חשף יכולות שלנו ואפשר להם להשתמש במודיעין שלנו נגדנו, אבל יש דבר הרבה יותר עמוק, אני חושב שדיברנו עליו כבר בראשית המלחמה, אני ברשותך אסכם אותו מאוד בקיצור, ואם תרצה נרחיב במרכיבים שלו. אנחנו התמכרנו לתפיסה שמתעלמת מן המהות העמוקה של החברה הפלסטינית. אני חושב שמכל השאלות הרטוריות שנשאלתי בחיי המקצועיים, השאלה הרטורית שחזרה שוב ושוב במשך עשרות שנים, מה, אתה רוצה להגיד לי שהם קמים בבוקר כדי להרוג אותנו? והתשובה שלי היא כן. זאת אומרת, האם יש להם גם דברים אחרים על סדר היום? כן. אבל האם לפלסטינים בכלל, לאנשי רצועת עזה ולחמאס בפרט, באמת יש איזה נכונות רב דורית, זאת אומרת למשכן את עתידם ולהרוס את חייהם, בשביל לתת לעצמם את הסיפוק של להרוג יהודים ולקעקע את המדינה של היהודים ולהשתלט על האזור הזה כמו על כל אזור אחר ולהשליט על זה את אורח החיים שלהם? התשובה היא כן. ועל כן כל תפיסתנו לגבי הסדרה ארוכת טווח, שאנחנו יכולים לשפר את רמת חייהם, נרחיב את מרחב הדייג וניתן לילדים שלהם טיפול נגד סרטן בבתי חולים יהודים, וגם נדאג לזה שתבונה נשים ישראליות ותיקחנה אותן ממחסום ארז, כדי שיהיה להם גם נוח ונעים, לא רק טיפול רפואי מצוין, אלא גם שכל התהליך יהיה נעים להם, ואנחנו ניתן לעשרות אלפי פועלים פלסטינים להיכנס לישראל כדי לשפר את המצב הכלכלי, ואנחנו נאפשר להם לייבא דרך אשדוד טנדרים לבנים של טויוטה, כדי שאפשר יהיה לשאת את חומרי הבנייה. כל ההנחה שיש לנו עניין עם חברה דומה לחברה שלנו, עם חוסר ההבנה שמדובר ביקום ערכי מקביל, שהוא לא רק לא דומה לנו, אלא הוא האנטיתזה של מה שמקובל בחברה הישראלית, המערבית, הדמוקרטית, הפתוחה, הפלורליסטית, חוסר ההבנה שמדובר כאן בחברה שאכן הרגע שבו הם לא באים להרוג יהודים, זה ברגע שבו הם ממתינים לשלב שבו הם יוכלו להרוג יהודים. בשביל זה הם אכן קמים בבוקר. ואגב, לא רק ברצועת עזה. לולא הכיבוש הישראלי בגדה המערבית, או אם אתה רוצה תקרא לזה הנוכחות היהודית ביהודה ושומרון, אותו משטר היה מתקיים גם ביהודה ושומרון, מכיוון שגם שם יש לך חברה מעוותת כמו החברה הפלסטינית, שלא רק שהיא דומה לחברות הערביות הגרועות ביותר, אלא שהיא הגרועה מבין החברות הערביות, כי בנוסף לחוסר הקונסטרוקטיביות שלה, היא גם חברה שלא מקבלת על עצמה אחריות לעתידה. כלומר, אפילו רדיקלים, ברברים, כמו אסד, יש להם אחריות לסוריה. כי הם אומרים, כרגע ישראל פועלת בסוריה כמה פעמים בשבוע, ואנחנו לא נגיב, כי אחרת התוצאות לסוריה תהיינה בלתי נסבלות. הפלסטינים יודעים, א', שתמיד יבוא מישהו להציל אותם, אמריקאי מבולבל, אירופאי מבולבל, ישראלי מבולבל, איזשהו גורם שיגיד, אוי, בוא ניתן להם סיוע הומניטרי, וצריך לתת להם מדינה, ואז הם פתאום ישתנו ויהפכו להיות לנורווגים. הם יודעים שתמיד מישהו יבוא להציל אותם, והם מוכנים שלילדיהם לא יהיה עתיד דור אחרי דור, והם יחיו תחת כיבוש או במצב בלתי פוסק של מלחמה. ולא הבנו, ולצערי אנחנו גם נשכח את הלקח הזה, על פי ניסיון העבר, שיש לנו עניין עם חברה שצריך בכוח למנוע ממנה יכולת, כי כל יכולת תופנה נגדנו, וכל דבר יהפוך לנשק. הם הפכו עפיפונים לנשק, על ידי כך שקשרו להם מתקני תבערה. הם הפכו קונדומים לנשק, הם מילאו אותם בהליום וקשרו להם מטעני חבלה כדי להרוג יהודים. בשביל זה הם קמים בבוקר, ולכן צריך למנוע מהם כל יכולת, כי כל יכולת מופנית כנגד ישראל. וברגע שיכולת מתחילה להתפתח, צריך להרוס אותה, וזה יתמשך לאורך זמן, ולזה אין פתרון. אי אפשר לשנות תרבות חולנית אצל עם אחר. כפי שהאמריקנים לא הצליחו להביא דמוקרטיה לעיראק, וכמובן לא הצליחו להביא זכויות נשים לאפגניסטן, כך אנחנו, האמריקנים או כל אחד אחר, לא יכול להביא שלום לפלסטינים שמבוסס על פשרה היסטורית, שאומרת אני מוותר על הטיעון לזכות השיבה, שזה דבר שהורס כל דבר אחר. ברגע שאמרת את המילים זכות השיבה, לא משנה מה אמרת בכל התחומים האחרים, זה הונאה ורמאות, וכל מי שמקבל את זה הוא טיפש במקרה הטוב ותועמלן במקרה הרע. ולהבין שבשל החברה הזאת אנחנו צריכים להיות מוכנים לסוג של דברים שקרו בשבעה באוקטובר, ולמנוע אותם באיבם על ידי מניעת היכולת, ולא לנסות להשפיע רק על הכוונות. צריך גם להשפיע על הכוונות, אבל בעיקר למנוע מהם את היכולת.
מעניין אותי מערכת היחסים שיצא לך לאורך השנים. בפרק שעבר דיברת על פלסטינאים שכן מצאתי איתם שיג ושיח ביהודה ושומרון. מעניין אותי דווקא לשמוע פעם על אנשים כמו, ותקן אותי אם אני לא מבטא את שמו כראוי, רשד אשאווה, שהיה ראש עיריית עזה,
כן,
שלעניות דעתי אמרת עליו דברים נחמדים בכל מיני הרצאות שהעברת לגורמי ביטחון, אנשים שאפשר לבנות איתם דברים. איך הם מרגישים כשהם רואים ימינה שמאלה את הברברים? באמת.
אז למשל רשד אשאווה, למי שלא מכיר, אחד האנשים הבולטים ביותר בהיסטוריה של עזה, היה גם ראש עיריית עזה, הוא רצה להביא את הירדנים לעזה, כי הוא הבין איזה עם יש לו. וכשאני מדבר למשל עם אחד האנשים המרשימים, באמת בונה אומה לפי כל קנה מידה, וזה סלאם פייד, שהיה ראש ממשלה פלסטיני כאשר האמריקנים נתנו להם נדמה לי חצי מיליארד דולר כדי שיקבלו בן אדם אחראי, והוא היה ראש ממשלה והוא בונה אומה. ועם רשד שאווה, סלאם פייד, אפשר להגיע לפשרה היסטורית, משום שהוא רצה לבנות את העם הפלסטיני. כשדיברנו לפני שנים רבות, דיברנו על מה שקראנו בשם coordinated unilateralism. כל צד יעשה את מה שהוא מוצא לנכון כדי לקדם את בניין אומתו שלו, ואנחנו נתאם את זה באופן שאחד המאמצים לא יפריע למאמץ השני. אולי יהיה מתח, אולי יהיה חיכוך, אבל יהיה מינימום של ניגודים בין שני המרכיבים האלה. ולא במקרה, אותו סלאם פייד, ואני דיברתי איתו לאחרונה 3 או 4 פעמים, גם אישית, גם בטלפון, גם הוא יושב היום בפרינסטון, מעולם לא היה לו יותר מ2% תמיכה בקרב הפלסטינים. הוא, לו הפלסטינים היו מקבלים אדם כמותו, כמי שידריך את מעשיהם, היינו יכולים לבנות מהלכים לקראת עצמאות פלסטינית, משום שהיא לא הייתה מופנית באופן בלעדי כדי להביא חורבן על המדינה היהודית, אלא היא הייתה מתמקדת בניסיון קונסטרוקטיבי לבנות את העם הפלסטיני. יש אפס נכונות בצד הפלסטיני לבנות אומה. כבר 100 שנים הם לא מפנים את עיקר מאמציהם לתחום הזה. וגם אם יש פה ושם גילויים משניים של העניין הזה, סדר העדיפויות שלהם תמיד מעוות, ואני גם מניח שלכל העתיד הנראה לעין הוא יהיה כזה. עכשיו, למה אנשים מרשימים כמו רשד שאווה, כמו סלאם פייד, לא יכולים לקבל את התמיכה של העם הפלסטיני? כיוון שאת הפלסטינים מחנכים מינקות רק במסר אחד, והמסר הזה מופנה אליהם מן הגננת ומן האימא, מן האבא ומן האח ומן הדוד, מן המורה, מן המשורר, מן המנהיג הפוליטי, מכל מי שמשפיע על תודעתם. כל תהליך הסוציאליזציה שלהם בנוי על דלגיטימציה של ישראל ושל העם היהודי, ועל הצורך לראות כדמות מופת רק אנשים שהרגו יהודים. תופעות כל כך עמוקות של חינוך לא מסלקים באיזה מסע ומתן מדיני, ואין להם נכונות לחנך את הילדים שלהם על שום דבר אחר. זה מסר, דרך אגב, היה באוגוסט, היה נאום של אבו מאזן, ממש נאום נחות, פרימיטיבי, מאוס, ששלל את הקשר בין היהודים של היום לבין היהודים בתקופת התנך, שטען שהאשכנזים הם בכלל לא שמים, שהיהודים הערבים הגיעו לישראל, כלומר יהודי המזרח הגיעו לישראל רק בגלל טרור ציוני שקפה עליהם. איזה מין דבר פרימיטיבי, נחות, דבר שאי אפשר שלא לבוז לבן אדם שמשמיע דברי הבל דוחים מהסוג הזה, וזה מה שמנחילים לפלסטינים, והוא לכאורה המתון, כן? שהרי הוא היה נגד מה שהוא קרא בשם צבאיות האינטיפאדה. זאת אומרת, הוא דווקא היה נגד אימות מלא ושלם עם ישראל, אבל אפילו הוא משמיע את דברי הפלסטינים, פיגול העלובים האלה, ומשקף את הנרטיב הפלסטיני בצורתו המגוחכת ביותר. ועל כן, מי שמצפה בטווח הקרוב שאנשים מרשימים כמו סלאם פייד ינהיגו את הפלסטינים, שתהיה שם נכונות לפשרה היסטורית, שהם יתנתקו מהטיעון שלהם להשמדת היהודים באמצעים דמוגרפיים הקרוי זכות השיבה, שהם יבינו שעניין 48 סגור וצריך לדבר על תוצאות 67. מי שמניח שהדברים האלה יקרו צריך לחיות ביקום אינפורמטיבי מקביל, ולרמות את עצמו או לנסות לרמות אחרים, או גם זה וגם זה.
בסופו של דבר ההיסטוריה מלמדת שאי אפשר לזרז תהליכים סוציאליים רחבים. אתה רואה שגם בערב הסעודית ובייחוד האמירויות, זה לא שיש דמוקרטיה מלאה כמו בצרפת או גרמניה. יש, לדברים לוקח זמן, צריך לעקור מהשורש את התופעות שאתה מדבר.
אני גם לא רוצה דמוקרטיה מלאה שם.
לא, אני אומר, אם יש ערבים שרוצים, זאת אומרת, אני בטוח שיש ערבים ישראלים ששומעים את הפרק עכשיו ואומרים, או, דן כרגיל מדבר בקיצוניות, מה הבעיה שגם לנו תהיה דמוקרטיה מלאה?
ברצון, זה צריך להתחיל במשפחה. זה צריך להתחיל בחברה. זה צריך להתחיל בכך שאם יש קייטנה בחיפה של הציבור הערבי המשולב ביותר בישראל, עם הרבה נוצרים ואנשים משכילים במצב כלכלי טוב, אז הם לא ישלחו את הילדים שלהם לקייטנה שבה דמות המופת הוא נער בן 13 פלסטיני שרצח יהודים יחד, או רצה לרצוח יהודים, לקח סכין ועם בן דודו הלך לדקור יהודים כדי, ויושב היום בבית הסוהר, והוא דמות המופת של אותם אנשים ששולחים את הילדים שלהם כדי לחנך את הילדים שלהם בדרך הזו. אבל אני רוצה לומר גם דבר אחר. כל המגמות הפלורליסטיות גם באירופה לא התחילו עם דמוקרטיה, זה התחיל עוד אצל פרידריש הגדול. כלומר, יש לך בשלב ראשון...
118 למי שלא נאור, שם את עצמו כן. על המפה.
אם זה מתחיל באבסולוט נאור, תראה, אני מאוד מאוד מתרשם ממה שקורה באיחוד האמירויות הערביות, ואני אומר את זה לא רק על יסוד שיחות עם השליטים ועם גורמים באליטה, אני גם הלכתי להסתובב מאוחר בלילה בבתי קפה, ולראות נשים שיושבות לבד או בקבוצות של נשים בלי האח שלהם, הבעל שלהם או איזשהו שומר מטעם המשפחה, והן יושבות ומדברות, ואני מדבר על נשים מסורתיות, אני לא מדבר על תיירות מאירופה, כן? אלא על נשים מקומיות, לפעמים בבגד מסורתי, לעתים קרובות בתחומים אחרים מתנהגים, אבל... מוכנים לקבל שם נשים ברמה שלא רק שבעולם הערבי אני לא רואה התקדמות בכיוון הזה, אני רואה נסיגה בחלק גדול של העולם הערבי בהקשר הזה. אתה רואה שם חינוך לסובלנות. במסגד הגדול של שייך זייד ישנה כתובת גדולה בעברית, ברוכים הבאים למסגד של שייך זייד. כלומר, יש לך נכונות לחנך את האליטה, ושוב, משיחות עם מאות אנשים מקריים שפגשתי בכל מיני אירועים שם בארבעה ביקורים שלי, אתה רואה את הנכונות להפנים מגמה של סובלנות. אבל צריך לזכור, באיחוד האמירויות יש כמיליון אזרחים וכעשרה מיליון עובדים זרים, כל עובד זר שעושה משהו בלתי רצוי מיד מגורש, כלומר,
במקרה הטוב מגורש.
בבקשה?
במקרה הטוב מגורש.
לא, במקרה שכיח מגורש.
לא, אני ראיתי כמה ישראלים עבריינים...
הוא מגורש, הוא מאבד את פרנסתו.
לא, אני אומר, ראיתי כל מיני ישראלים שחשבו שזה גן עדן לעבריינים, ומצאו את ביתם שם, אז כשהם התחילו לסחור בסמים, אני...
אני מאוד מקווה שעבריינים ישראלים יאנשו בדרך האמירתית שיותר מוצאת חן בעיניי מן המערכת הישראלית בתחום האנישה. אני הייתי רוצה בתחום וידו האשמה מערכת שדומה לישראלית, ובתחום האנישה הייתי רוצה משהו שיותר דומה למערכת האמירתית עם כמה מרכיבים שלא הייתי רוצה שם. אבל... אולי דוגמה נוספת, הסתובבתי בלילה בין אלפי אנשים בגיל הנוער, באווירה מאוד מאוד חגיגית ורועשת וכל הדברים שבני נוער אוהבים, עם אפס אלימות ואפס סמים. אז נכון, במשטר שהוא יכול להטיל את מרותו ואת חיטתו על האנשים, יותר קל לעשות את זה, אבל יש כאן התחלה. האם אני רואה משהו כזה בקרב הפלסטינים? בשום פנים ואופן לא. האם אני רואה את זה במרכזים הגדולים של העולם הערבי? לא. האם אני רואה נסיגה במדינות כמו טוניסיה? כן. האם אני רואה נסיגה במצרים לאורך זמן? ואני אומר את הדברים בצער. כן. האם מול הפלסטינים אנחנו יכולים לצפות שתהליך כזה ישנה את החברה הפלסטינית בטווח הקצר? לא, אבל חמור מזה, הוא אפילו לא מתחיל. ועכשיו, כאשר כל מיני סטודנטים בורים, מבולבלים, חסרי יכולת אנליטית בגלל ההשפעות התרבותיות שלהם, נרקיסיסטים, צועקים את שם פלסטין מן הנהר עד הים, אנחנו מצפים שבעזה יהיו פחות אנטי-ישראלים מאשר בקולומביה, זה קצת קשה. זאת אומרת, לא רק שאני אינני צופה שיפור, אני צופה החמרה בקרב הפלסטינים, ושוב, משום שזאת חברה שלא קיבלה על עצמה אחריות לעתיד ילדיה. 100 שנים הם לא קיבלו את זה, ועכשיו פחות מאי פעם, וכאשר כל מיני אנשים חסרי אחריות וחסרי ראייה רחבה בעולם תומכים בהם, הסיכוי שזה יקרה בקרבם עוד יורד.
אילו עכשיו אני מכניס לחדר, אילו היה לי את האפשרות הזו, את בנימין נתניהו, כבוד ראש הממשלה, את שר הביטחון, את שר האוצר, את כל החבר'ה אלה לחדר, ואתה נכנס ומקבל את זכות הדיבור בלי שיפריעו לך, לא כמו שאני עושה, אלא רק מדבר עד שהם מבינים את הנקודה. כמי שהיה לו את הבימה הזו מול יצחק רבין, והיה לו את הגישה לאריאל שרון והשפעת עליהם, והרבה מהרעיונות שלך בסופו של דבר איפשהו התיישבו איפשהו במוחו של שרון וצוותו, וכן כנראה תרמו לתוכנית ההינתקות, מה היית ממליץ לאנשים לעשות היום? עכשיו שאתה יודע איך הקלפים נפתחו ואיך הסיטואציה התגלגלה, מה אתה חושב שמדינת ישראל כן צריכה לעשות?
אני רוצה קודם כל לומר שכמו שאי אפשר לשכנע חברה ללכת לכיוון שאיננה רוצה ללכת בו, נאמר האפגנים לזכויות האישה, העיראקים לדמוקרטיה, הפלסטינים לקבלת אחריות ולקונסטרוקטיביות ולהתרחקות מאלימות, כך אי אפשר גם עם אדם שנמצא בתפקיד שלטוני שאיננו רוצה להשתכנע או שיש לו אידיאולוגיה שלא מאפשרת לו להשתכנע, אתה לא יכול לשכנע אותם במה שהם כבר בעצמם לא בשלים כדי להשתכנע. הייתה לי הזדמנות לדבר כמעט עם כל המנהיגות של מדינת ישראל במשך עשרות שנים, לרבות אנשים שציינת עכשיו. הבעיה היא לא הגישה לדבר איתם, השאלה היא גם מה הם עצמם רוצים ומה הם האילוצים הפוליטיים שמאפשרים להם או לא מאפשרים להם לעשות משהו. השאלה היא בין היתר מה סדר העדיפויות של הכוונות שלהם, לא רק האם הם היו רוצים במשהו אלא מה על חשבון מה. למשל, בנימין נתניהו היה במשך שנים ארוכות מאוד צירוף של ראש אסטרטגי מן המעלה הראשונה, עם אופי מאוד בעייתי, אם להתבטא במילים מנומסות, אופי מאוד מאוד בעייתי, שבין היתר גרם לכך שאני מכיר רק אדם אחד שעבד איתו שלא שונא אותו. ושונא עד לרמה כזאת שהוא מוכן לפגוע באינטרסים אחרים, ובלבד שהדבר יפגע בבנימין נתניהו. וזאת בעיה גדולה למנהיג לאומי. אבל יש בעיות אופי הרבה יותר עמוקות אצל בנימין נתניהו. ומכיוון שהוא הגיע למסקנה שהוא צריך להיות בשלטון גם במחיר של שותפות עם זכות וטו לאנשים כמו סמוטריץ' ובן גביר, אז לבוא אליו ולומר לו, תפתח את גישתך לממשלה יותר רחבה, כפי שהוא עשה בעתיד, אני רוצה להזכיר לך, הוא עבד עם לפיד, והוא עבד עם ציפי לבני, הוא נתן לציפי לבני לנהל את המסע ומתן בנושא הפלסטיני, עם ג'ון קרי, מתוך הבנה עמוקה ומוצדקת, שבין כך אין לדבר הזה סיכוי, אז טוב שמישהו שמאוד רוצה בכך, יוכל להעיד על כך שאין בזה סיכוי. זאת לפי דעתי חשיבה מאוד מתוחכמת, מאוד מוצלחת, ופעלה היטב באותו זמן. הבעיה היא לא לבוא ולהראות להם את האור, ואז הם יגידו...
אז בוא נשנה, דן, בוא נשנה את השאלה, כי בסופו של דבר זה דמוקרטיה, ולא שלטון מלוכני, ומתישהו בנימין נתניהו לא יהיה ראש ממשלת ישראל, ומאזינים המון המון אנשים, עשרות אלפי אנשים מאזינים עכשיו למילותיך, והם בסוף מצביעים פוטנציאליים. תספר להם מה מדינת ישראל כן צריכה לעשות בנוגע להחזקת השטחים.
כן, לא, אני מציע להתחיל בנושא היותר מהותי. האיום הפנימי מספר אחד על ישראל היום, זה הפרזיטיות של החברה החרדית והגידול של החברה החרדית, שהגרעין הקשה שלה הוא פרזיטי, הוא פרימיטיבי, הוא אנטיתזה שכל דבר שמדינת ישראל, שהביא את מדינת ישראל להצלחה, כל מה שטוב במדינת ישראל הוא אנטיתזה של מה שהגרעין החרדי, הגרעין הקשה של החרדים רוצה להשיג. ולכן להקים ממשלה, ממשלה ציונית, שתהיה בנויה על כל הספקטרום שבין הליכוד לבין שאריות מרץ, זה לפי דעתי המשימה העליונה של החברה הישראלית היום, ולממשלה הזאת צריך שלא יהיו בה לא מפלגות חרדיות, לא מפלגות ערביות, לא מפלגות משיחיסטיות ולא מפלגות פשיסטיות. זאת אומרת להוציא את הגורמים שהם איום על ליבה של החברה הישראלית, על ההצלחה שלה, על כל מה ש... תפקד בחברה הישראלית, על כל מה שגרם לנו להיות גאים במדינת ישראל, שגורם לנו לרצות לחיות בארץ, שגורם לנו לרצות לגדל את הילדים שלנו בארץ, להוציא את המרכיבים האלה, החרדים בשל הפרזיטיות והפרימיטיביות של הגרעין הקשה שלהם, הערבים משום שהמפלגות הערביות הן בעצם עוינות את המדינה היהודית ומסבירות את חוסר הלגיטימיות של המדינה היהודית, הן רואות בישראל בעצם קיומה של מדינה יהודית פרויקט קולוניאלי, המשיחיסטים משום שהם עלולים להביא על ישראל קטסטרופה בתפיסתם המעוותת, והפשיסטים אני לא חושב שצריך להסביר מדוע לא צריך אותם בממשלה, אבל העיקר הוא בכך שאין בעצם מחלוקת של ממש בין ימין ושמאל בישראל בשום תחום חשוב.
היי חבר'ה, לפני שנחזור לפרק הזה עם דן, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות הנוספים שלנו, וזה מיזם הדיבור שנולד במטרה לשנות את צורת השיח בישראל. יש תחושה שרבים שותפים לה שהדיבור ברשתות הולך ונהיה רעיל יותר ויותר ונשלט על דוברים קיצוניים מכל הקצוות. המיזם רוצה לתת פה לרוב הדומם, כי לרוב הדומם לא נוח עם צורת הדיבור הרעילה והוא רוצה לראות ולשמוע דיבור אחר. המיזם שהוקם על ידי המדד הישראלי לא רק קורא לשיח אחר או לאחדות כפי שעושים ארגונים מקסימים אחרים, המיזם מייצר כלים ממשיים דרכם, הוא רוצה להשפיע על השיח, להשפיע על אלו שכותבים בצורה הרעילה ולהשפיע על הקהל שלהם. אחד הכלים המרכזיים והמשמעותיים הוא מדד הדיבור המפלג, המדד שכבר התחיל לצאת ולהתפרסם בעיתונים המרכזיים כמובן ובאתר המיזם וברשתות החברתיות, הוא מדד שבועי שמדרג את הכותבים שהיו הכי מפלגים ברשתות השבוע. חברי כנסת ואנשי תקשורת, הקריטריונים לדיבור מפלג נמצאים באתר של המיזם, פתוחים לציבור שמוזמן גם להעיר, להוסיף, להציע ולשאול. הם מאמינים שתביעה לדיבור נקי ואחרת צריכה להיות תביעה משותפת לכולם. אז תעקבו אחריהם, תהיו שותפים, תצפו בתכנים שלהם באינסטגרם, פייסבוק וטוויטר, כנסו לאתר שלהם ותשפיעו. אני אשאיר לכם את הלינק ותמשיכו משם. ועכשיו, מחזרה לפרק עם דן, מקווה שמעניין לכם.
בוא נתחיל בתחום החברתי-כלכלי. לשמחתי אין לי בישראל סוציאליסטים, יש כאלה שאוהבים לקרוא לעצמם ככה, אבל לשמחתי אין שום גורם בעל משקל בישראל שהוא סוציאליסטי. אני גם לא מכיר בישראל גורם בעל משקל ציבורי גדול שהוא בעד קפיטליזם חזירי. יש בישראל מחלוקת מאוד קטנה בנושא מדינת הרווחה תזוז קצת ימינה או קצת שמאלה, בנושא החברתי הכלכלי אין בישראל מחלוקת של ממש. אין מחלוקת בשאלה מי ידידי ארצות הברית ומי אויביה. לדעת שאיראן היא האויב העיקרי, לדעת שארצות הברית היא הידיד העיקרי שאפשר לסמוך עליו, למרות העובדה שיש להם מדיניות אווילית, אולי נדבר על זה קצת יותר מאוחר, והאווילות שלהם היא סדרתית. אין מחלוקת שעם הפלסטינים אי אפשר להגיע לשום דבר בעתיד הקרוב והנראה לעין. נדמה לי שאם אנחנו רואים עכשיו את מי שמנסה להקים מחדש את מפלגת העבודה, הוא מבין היטב שאם כרגע תוקם בתנאים הקיימים מדינה פלסטינית עצמאית לחלוטין בכל השטח, היא תביא את איראן לטול כרם, שבעצם מדובר ברצון שאני תומך בו, לצאת ככל האפשר, להינתק ככל האפשר מן הפלסטינים, אבל לא באופן שמאפשר להם לפתח את היכולות שאיתם הם רוצים להילחם במדינת ישראל, ויש להם הרצון והמוטיבציה והמחויבות וההשתעבדות לצורך החולני להביא לחורבן של מדינת ישראל ולהרג יהודים. את זה מבינים גם במרכז שמאל. אני לא חושב שנשארו הרבה תמימים שחושבים במונחים של אוסלו, שכבר יודעים שהדבר הזה לא נכשל במקרה, אלא הוא נכשל מסיבות סטרוקטורליות. גם בנושא המשפטי, בין השתלטנות של המערכת המשפטית, לרבות בגץ, לבין הניסיון להביא חורבן על המערכת המשפטית, כלומר, בין אהרון ברק ובין יריב לוין, יש פשרה סבירה לחלוטין שהנשיא הציע אותה, אפשר לקחת אותה שוב, מעט ימינה, מעט שמאלה, אפשר להגיע להסכמה מאוד בקלות. מי שרוצה ללבות את המאבק הזה, זה הרדיקלים משני הצדדים, גם הרדיקלים בתנועת המחאה שלא רוצים פשרה, שיתאהבו במחאה, שיתאהבו בעצם המחאה, שאין בהם מרכיבים קונסטרוקטיביים, אלא בעיקר כל מיני התמכרות לסיסמאות של קופירייטרים, כמובן אנשים כמו רוטמן בתוך המערכת הקואליציונית, בין שני המטורללים הרדיקליים, ששניהם מזיקים ושניהם פוגעים בדמוקרטיה, כל אחד בדרך אחרת, אפשר בקלות למצוא פשרה שהרוב המכריע של הציבור הישראלי יקבל אותה. ומכיוון שאנחנו זקוקים לבנייה ציונית, אנחנו צריכים לא רק לבנות מחדש, אלא להביא לפריחת האזור שצביב עזה, להביא לפריחת גבול הצפון, להדגיש את המרכיבים המאוד מאוד חיוביים של החברה הישראלית שהתגלו בזמן האחרון, שהתגלו בשבעת החודשים האחרונים. הם היו שם כל הזמן, אבל הם הופיעו בחודשים האחרונים. לממשלה ציונית כזאת יש 80 חברי כנסת.
עכשיו, אתה יודע, בשלב הזה, דן, מזדעקים אנשים ששומעים אותך, למשל בני ההתיישבות מעבר לקו, שכל כך הרבה מחבריהם נהרגו במלחמה, ואומרים, מה, דן רוצה לשלול את זכותי הדמוקרטית, ואני אומר, לא, כל מה שאתה אומר זה שהמפלגות הספציפיות כרגע, במתכונת הנוכחית שלהם, עם בן גביר וסמוטריץ' ואנשים אחרים, זה בסדר שהצבעתם להם, זה לא האפשרות היחידה. זאת אומרת, מאוד יכול להיות שיהיו מפלגות ימניות אחרות ציוניות, שקולות, שייצגו את הציבור הגדול הזה, שאולי אני לא מסכים איתו לגבי הישיבה ביהודה ושומרון, אבל אני לא יכול להתכחש לתרומה ולציונות ולערכים, בטח שלא. אבל זה לא מדובר פה על שלילת זכות דמוקרטית או פסילת ציבורים. זאת אומרת, אנשים שרוצים לסובב דברים, שומעים אותך עכשיו, יגידו, הנה, דן וראם בשתיקתו רוצים לפסול את קולנו על כל אדם שנשפח. אתה יודע איך הדמגוגיה הזו עובדת, אבל זו לא הכוונה. זה לא המילים שנאמרו, כנה לגבי חרדים וערבים.
לא, רגע, יש הבדל גדול מאוד בין חרדים וערבים לבין המתיישבים.
בוודאי שלא, אבל בכל המקרים יכול מאוד להיות שחרדים ימצאו את עצמם בקואליציה כזו, פשוט לא כחלק ממפלגה שבין נציגות, שבין של חסידות גור עומד בראשה, וכל מה שמעניין אותו זה רק להביא עוד כסף לחסידות. מאוד יכול להיות שיהיה לך משה ארבל, מאוד יכול להיות שיהיה הרבה אנשים שייצגו את הציבור החרדי, פשוט לא במסגרת פוליטית שפוגעת במדינה.
לא, יש כאן הבדלים ואני רוצה לציין אותם. קודם כל, לא רק שאני לא נגד ההתיישבות, אני בעד ההתיישבות, אני רק חושב שההתיישבות צריכה לשקול את המיקום של התיישבות. 80% מן המתיישבים ביהודה ושומרון נמצאים בחלקים שמדינת ישראל צריכה לצרף אותם לשטחה הריבוני, ולכפות את זה על הפלסטינים. אני בכלל לא מציע לנסות לנהל איתם מסע ומתן, כי אין עם מי. אנחנו צריכים לכפות את רצוננו ולכפות עליהם את הגבול שמקובל עלינו. אני, גם האנשים שמתיישבים בחלקים שמלכתחילה נועדו למנוע כל פשרה ביהודה ושומרון, הם אנשים שאני חלוק עליהם, אבל צריך להיות להם קול, אבל קול צריך להיות לכל אחד, ממשלה צריכה להיות לפי הרוב, והם יכולים, אם הם רוצים להצביע לסמוטריץ', זה זכותם, אני מקווה שהוא לא יהיה בממשלה, הוא יהיה בכנסת, הקול שלהם לא ילך לאיבוד, אבל הוא יהיה בכנסת, בשום מקום לא הבטיחו להם שהם חייבים לשלוט במדינה, רק משום שזאת היא עמדתם, אם הם יצליחו לגייס את הציבור, בסדר גמור, הם הצליחו עכשיו, זה בסדר גמור, אני מקבל את העובדה הזאת, אני מציין מה צריך לקרות, אם מדינת ישראל צריכה להתמיד במסלול הציוני הקונסטרוקטיבי. למשל, רמת הגולן היא חלק ממדינת ישראל, וההתיישבות שם היא בעיניי חיונית, כמו בכל מקום אחר בתחום מדינת ישראל. אני חושב שמלכתחילה לא צריך היה ליישב את עזה, זו הייתה טעות, עצם ההתיישבות בעזה הייתה טעות, אני שמח שנעקרה משם. אני רוצה לעקור חלק קטן של ההתיישבות ביהודה ושומרון, כדי להינתק מרוב רוב האוכלוסייה הפלסטינית. הצורך שלנו לשלוט בהם גם בחיי היום-יום הוא דבר שפוגע במהות, באתוס הבסיסי של הקונסטרוקטיביות של המפעל הציוני. ואני אפילו רוצה לשנות את הגבולות של ירושלים. אני מצד אחד לא רוצה את שואפת ובית חנינה ודחיית אל בריד וג'בל מוקבר, ואני רוצה להיפטר מהם אם אני רק יכול. אני לא רוצה 350 אלף ערבים בירושלים שהם תושבי קבע של מדינת ישראל שיכולים לקבל באזרחות. לעומת זאת, אני רוצה לצרף את מעלה אדומים לירושלים. אני רוצה ירושלים עם רוב יהודי מסיבי, אני רוצה ירושלים שבו היהודים מתיישבים לא בתוך אוכלוסייה ערבית אלא לצידה, ואת החלקים האלה אני רוצה בתוך מדינת ישראל. אבל יש הבדל עצום בין פרויקט ההתיישבות שעקרונית אני בעדו אם הוא נעשה במקומות הנכונים, לבין אורח החיים החרדי שהוא אורח חיים פסול. זה לא אדם מסוים שהוא פסול, אלא פרזיטיות היא פסולה. בעיניי, חרדי שמשרת בצבא ועובד, ולא עובד בבית ספר שבו לא מלמדים לימודי ליבה, הוא אויב של מדינת ישראל אם הוא לא מלמד לימודי ליבה. מי שעובד במשהו קונסטרוקטיבי, לא במשהו שהורס את המפעל הציוני. ולכן, היחס החיובי שלי להתיישבות, יחד עם ביקורת על מיקום חלק מההתיישבות, הוא לא דומה סלידה שלי ולאיבה שלי לאורח החיים החרדי במדינת ישראל, כי חרדים במקומות אחרים בעולם עובדים. כאן מדובר באוכלוסייה פרזיטית שגונבת מאיתנו מאות מיליארדי שקלים, שחיה על חשבוננו, שאם שיעורה באוכלוסייה יגדל, מדינת ישראל תהיה מקום שבו לבין תרבות אין מה להיות, רק לפרימיטיבים האלה, וזה ייראה כמו תימן, המדינה הזאת, אם שיעורם באוכלוסייה ימשיך לגדול באופן כל כך חמור. כך שבעיניי יש הבדל מאוד גדול. לגבי הערבים, אין לי בעיה עם אנשים כמו מנסור אבס מצידי בממשלה. יש לי בעיה גם עם העובדה שהוא מייצג את אורח החיים של האחים המוסלמים, שהוא לפי דעתי סכנה לכל חברה מודרנית, לא רק למדינת ישראל אלא לכל חברה מודרנית, ומפלגות ערביות שמדברות על ישראל כפרויקט קולוניאלי בלתי לגיטימי. אין לי בעיה עם ערבים בודדים, אין לי בעיה עם חרדים בודדים, בוודאי ובוודאי שאין לי בעיה עם מתיישבים, להפך, אני שמח לנוכחותם של מתיישבים ולמפלגות שיתמכו בגישה המפדלית, המסורתית, לא החרדלית ולא זאת שמתקרבת לחרדים ורואה בחרדים את האידיאל שלהם.
בוא לשנייה נתייחס למה שלא רציתי לי.
וכאמור, אם יש לי 80 חברי כנסת, זכותי שה-60 האחרים 40. לא יהיו בממשלה, הרי זה כל הרעיון הדמוקרטי. כן. מי שדורש שדווקא אנשים מסוימים יהיו בממשלה, הוא אנטי-דמוקרט. אם הוא לא מצליח לגייס תמיכה ציבורית לזה, הוא צריך לקבל את הלגיטימיות של ממשלה אחרת.
אני רק רוצה להתייחס דן למה שאמרת, לא רציתי לקטוע באמצע. אמרת, חזרת על הטענה שאני אישית גם שותף לה, אבל אני לא יכול להתכחש לטענות מנגד. ציינת כמה דברים, אני רק תן לי לעשות סדר. א', שהתיישבות יהודית מסייעת למנוע טרור ערבי, ושצריך...
לא רק, תראה, ההתיישבות שלנו בגולן היא לא רק מסייעת למנוע טרור ערבי.
זה שטח, חשוב השטח, כי בסופו של דבר אי אפשר שכולם יגורו בגוש דן, זה לא הגיוני.
לא רק חשוב השטח, גם חשובה הזכות.
כן.
יש לנו זכות על ארץ ישראל, שעל חלקים ממנה אני לא רוצה לממש את הזכות הזאת.
מקבל לגמרי.
אני רוצה להדגיש, אין לי ויכוח עם זכותנו על הארץ. יש שאלה האם מימוש הזכות הזאת בצורה אחת או בצורה אחרת יותר מועיל לעתידו של העם היהודי.
תיקון מעולה ומקבל אותו. אני רוצה לחזור לעניין עזה. אני לאורך כל השנים הייתי מאוד בעד תוכנית ההינתקות, כפי שהייתה, מן הסתם אפשר לעשות יותר טוב, אבל כל דבר אפשר לעשות יותר טוב. כמו שאמרת, בסוף קונסטרקטיביות, לעשות פעולות לעבר עתיד טוב יותר, זה מה שצריך לעשות. הדבר הזה סייע לשבעה באוקטובר, כי הם יכלו לפעול בחופשיות יתר וכו וכו, בטח שהיה פה פשלה עצומה 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 של צהל בבלימת התוכנית הזו והמלחמה הנוראית הזו, אבל איך אפשר ליישב את שתי התפיסות שמצד אחד התיישבות יהודית בעזה כן מנעה מהם יכולת, כמו שאמרת שזה חשוב, ומצד שני שגם אני וגם אתה עם כל הידע הרב שיש לך טוענים שצריך, לא צריך היה להישאר בעזה, כמתיישבים.
הטעות לא הייתה בתוכנית ההינתקות, אלא בחוסר התגובה על מה שקרה בעזה אחר כך. אני חושב שאם מדינת ישראל איננה נוכחת בשטח כלשהו, היא צריכה לשמור בידה את הזכות להיכנס לשטח הזה מרגע שמכינים בו תשתית לפעולה נגד ישראל. למשל, גם אם תתקבל תפיסתי וישראל תינתק מרוב יהודה ושומרון, נציב גבול, נכתיב את הגבול הזה לפלסטינים, נכלול בו מקסימום מההתיישבות הקיימת ונצא מהיתר. ברגע שנצא משכם ובשכם יש טרוריסט, צהל צריך להיכנס לשכם, אם יש המדינה, שמדינה, רשות, לא מעניין אותי. מדינת ישראל צריכה לכפות בכוח על הפלסטינים, למנוע בהם בכוח כל יכולת שיכולה לפגוע במדינת ישראל. אנחנו אחרי שיצאנו מעזה ושם מקימים מפעל שמייצר טילים, אנחנו צריכים להיכנס לשם, להרוג את כל מי שעומד בסביבה, להרוס את המפעל ולחזור. אם אפשר לא לפגוע באזרחים, לא לפגוע. אם חייבים לפגוע באזרחים, פוגעים באזרחים. אבל אנחנו נהרוס כל מה שהם בונים כדי לפגוע בנו. אני גם חושב שבלי קשר לכל הסדר שיהיה בעזה, יש דבר אחד שצריך להישאר. וזה הנכונות של ישראל, לא רק הזכות, הנכונות של ישראל, כל פעם שיש שם מישהו, למשל אם סינואר מצליח להיות שם להיכנס ולהרוג אותו, אם יש שם איזשהו גוף של חמאס להיכנס ולהרוג אותם, אם בונים מפעל להיכנס ולהשמיד אותו, אם בונים מחנה אימונים להיכנס ולהשמיד אותו, אם מקימים שם יחידות צבאיות להיכנס ולהשמיד אותם. ואת זה היינו צריכים לעשות מיד אחרי היציאה שלנו משם. אנחנו ספגנו והחלנו וסיפרנו לעצמנו מעשיות על איך שיפור רמת החיים שלהם ואיך הכסף הקטרי ואיך הנדיבות הישראלית בבתי החולים ואיך פועלים פלסטינים ימנעו מאיתם לרצוח אותנו. הדבר היחידי שימנע מאיתם זה אם נהרוג את כל מי שמתארגן לעשות את זה ונהרוס את כל מה שנבנה כדי כדי לאפשר את זה.
כמובן, צריך גם דיפלומטיה, בסופו של דבר.
לא, קודם כל להרוג אותם, אחר כך דיפלומטיה.
דיפלומטיה אפשר לעשות גם במקביל. בסופו של דבר, אם יש לך בן אדם שלקח מיליארדי דולרים מהכסף של הסיוע המדובר, לא 15 מיליון דולר במזוודה במזומן, אלא מיליארדי דולרים, אם להניע יש מיליארדי דולרים, זה לא שהוא הקים עסק. הוא לא השקיע בחברות, הוא שתה את הכסף הזה מהעולם שהלך לפלסטינים, כן. גנב אותו.
ולכן צריך להרוס כל מה שיכול לשמש נגדנו, ואם זה נראה רע, שיראה רע. אם ישראל, תראה, בוא נגיד כך, מדינת ישראל יכולה היום לחיות בזכות העובדה שברגע שבשכם מתארגן משהו, אנחנו נכנסים והורגים שם מאות אנשים. אנחנו בחודשים האחרונים, עוד לפני המלחמה בעזה, הרגנו כ-500 אנשים בגדה המערבית. כן? עכשיו, בלי קשר למה שיהיה שם, ישראל צריכה להיכנס ולהרוג אותם ברגע שהם מתארגנים כדי לפעול נגדנו. כי אחרת אי אפשר יהיה לחיות בשום מקום במדינת ישראל. ולכן, בלי קשר לאיך יקראו, לאיזשהו גוף שיקום יום אחד שם, אלא אם כן אנחנו נראה בדור או שניים שהם מרצונם שינו את כל החינוך. בקיצור, אם הפלסטינים יהפכו לנורווגים, אני יעסוק בהם כאילו שהם נורווגים. אבל כל זמן שהם פלסטינים כפי שאנחנו מכירים אותם היום, אנחנו חייבים לדכא בכוח את הניסיונות שלהם לפגוע בנו.
איך לדעתך בכל זאת...
אני לא צריך להיות נוכח בשכם, כדי להיכנס, אני לא צריך יישוב יהודי בשכם, ואני לא צריך לבוא להתפלל באיזה קבר שייח שם, שאני מספר לעצמי איזה מעשייה, וצריך את חצי צהל לגייס כדי לשמור על המטורללים שהולכים לשם. אני לא צריך להיות בשכם כדי לדכא בשכם את מה ש... כמו שאנחנו מדכאים עכשיו. ואני לא צריך את זה ב... רוב שטחי הגדה. עכשיו, אם אני יכול להינתק מהצורך שלי לדאוג להם, אם אני יכול לרכז את ההתיישבות שלי, והיא מרוכזת, 80% מההתיישבות מרוכזת בחלק קטן של יהודה ושומרון. הזכות קיימת בכל מקום. את מימוש הזכות צריך למנוע. את מימוש הזכות צריך למנוע. אם לי יש זכות לקפוץ מהגג, יש לי זכות, אני החלטתי לא לממש את הזכות הזאת כדי לבדוק האם הגרביטציה עדיין בתוקף. וחיבור שלנו עם הערבים באופן אינטימי, באופן שהם חלק מאיתנו ואנחנו חלק מהם, הוא בעייתי מאוד בתוך מדינת ישראל. קל וחומר אם מוסיפים עליהם מיליונים ביהודה ושומרון ורצועת עזה.
כן, מי שלא מכיר, אתה יודע, יש כפר ליד אריאל, קילומטר אני חושב מאריאל, זה נקרא כיפל חרס, אני בטח לא מבטא את זה נכון. יש שם איזשהו קבר של איזה שייח, ויהודים מאמינים שזה הקבר של כלב בן יפונה. ואתה יודע שכדי להתפלל שם, כי זאת אומרת שזה כפר שמלא באנשים שלא מתים על יהודים, מן הסתם, אז צריך להבטח אותם. וכל האנשים בכפר הזה, אסור להם לצאת מהבית כשהיהודים מחליט...
לא, נניח שבאמת כלב בן יפונה...
מה זה משנה?
אז מה?
יש שם אנשים אחרים שגרים שם.
אז אתה רוצה להשתמש בזכות של כל יהודית, זה בלבול מוח.
זה מה שאני רוצה לטעון. יגידו אנשים, ואנשים אמרו לי את זה, כשאני הבאתי תרעומת...
אני רוצה שהם יהיו מחוץ לממשלה, ויגידו אחד לשני.
לא, זה בסדר, אני רוצה להתייחס לטענה הזו, דן.
שהם לא יכתיבו את דרכי.
בסוף הם אומרים, תקשיב, היישוב הזה הוא רק קילומטר מאריאל, שזה יישוב ש...
שיגידו, לא מעניין אותי.
בדיוק.
לא מעניין אותי.
אז אתה יודע.
זכותם להגיד וזכותי לא להקשיב.
אני מסכים עם זה.
אני רוצה ליצור מסגרת פוליטית שתמנע מהם לכפות עליי את הטרלול שלהם.
כן, בסופו של דבר...
אגב,
כן.
אותו דבר, אני רוצה ממשלה שתמנע מזהב הגלעון לכפות עליי את הטרלול שלה. אנשים שרוצים להצביע בשביל משהו מטורלל, שיצביעו. מכיוון שלשמחתי מדובר במיעוט קטן בישראל, אז אני רוצה שהאנשים האלה לא יהיו בממשלה, והם ימשיכו לדבר על זכותנו, והם ימשיכו להתלונן, ובסדר. כן? אני גם לא רוצה בממשלה קומוניסטים, אבל אני בהחלט מסכים שבמדינת ישראל תהיה מפלגה קומוניסטית אם רוצים להקים דבר כזה. זה בסדר גמור.
הבטחת לי שנדבר קצת על מה קורה מעבר לים. בסוף הסטודנטים זה ילדים בהרבה מקרים והשפיעו עליהם, וזה בסדר. סטודנטים היו תמיד סטודנטים לאורך ההיסטוריה ועם דעות של סטודנטים. אותי מעניין בן אדם שמבוגר מהם ב-60 שנה, שנמצא לא בקולומביה אלא קצת מערבה משם בוושינגטון, איך לדעתך, ושאלו את זה פה מהקהל, אני אקריא את השאלה כמו שהיא, איך לדעתך מתיישבת התמיכה של ביידן בישראל בתחילת המלחמה עם הכתף הקרה שהוא מפנה כעת?
אני רוצה לתת לשאלה הזאת פרספקטיבה היסטורית בשני מובנים. קודם כל, אני רוצה להסביר על מה מתנהלת המלחמה הזאת, משום שהנה עכשיו, בשלב הזה של הפודקאסט, הגענו לעיקר. המלחמה הזאת מתנהלת על השאלה, האם בני תרבות יכולים להתגונן מפני ברברים, או שברגע שהברברים נכנסים לתוך אוכלוסייה אזרחית, וחיים בתוך אוכלוסייה אזרחית, ודורשים ממך להרוג את הילדים שלהם, כדי למנוע מהם להרוג את הילדים שלך, מרגע שהברברי הוא ברברי בלי שום עקבות, שהוא ברברי מלא, 100% ברברי על סטרואידים, ברגע שהוא ברברי על סטרואידים, אתה לא יכול להגן על עצמך, כי יבואו כל האנשים ויגידו, אבל אזרחים נפגעים. וזה הסיפור. יש לך ברבריות טהורה. עזה היא ברבריות טהורה. ואגב, לא רק החמאס, 70% גם בעזה וגם ביהודה ושומרון תומכים במה שקרה בשבעה באוקטובר. יש לנו שם ברבריות טהורה. את הברבריות הזאת צריך לשבור, צריך להביס, צריך להשפיל, וצריך, אני לא רוצה לומר לחסל, משום שזה לא תהליך סופי, אתה צריך באופן מתמיד לדכא אותה. ואין שום דרך אחרת אלא לדכא אותה, לכל העתיד הנראה לעין, רק לדכא בכוח, אין שום דרך אחרת, אתה לא יכול לשכנע אותם בשום דבר. אנשים שלא אכפת להם גורל ילדיהם, זה אנשים שאי אפשר לשכנע אותם בשום דבר. כדי לעשות את זה, מדינת ישראל חייבת, הייתה, להיכנס לעזה, ולהיכנס עם הרבה אש, כי אחרת היו לנו שם אלפי הרוגים, ולהיכנס באופן שפוגע באוכלוסייה האזרחית, משום שהחמאס חי בתוך האוכלוסייה האזרחית ונתמך על ידי האוכלוסייה האזרחית, אז אנחנו יכולים להשתדל לסלק אותם לפני שאנחנו פועלים, ולהשתדל לא לפגוע בהם, אבל אין דרך למנוע את זה. אגב, למרות שזה המקום הכי קשה בעולם, אנחנו הרבה יותר טובים מכל אחד אחר שאי פעם היה צריך להילחם בתוך אוכלוסייה אזרחית, ועזה הפכה להיות למבצר המבוצר ביותר בתולדות האנושות, כי הוא מבוצר לא רק בנשק ובעמדות ירי ובמנהרות, אלא הוא מבוצר גם בניו יורק טיימס ובאמנסטי ובחלקים של עיתון הארץ ובכל מיני אנשים במלמו בשוודיה ובסטודנטים מטומטמים ובמרצים מטורללים. הוא מבוצר על ידי חלק מאוד גדול של העולם הליברלי שלא מבין את עומק האתגר שישראל מתמודדת בו. וישראל חייבת להוכיח שהיא מסוגלת לדכא, לשבור, להרוג גם אויב כזה, לקיים את זה לאורך זמן, גם לנוכח ביקורת מאוד גדולה וגם לנוכח התסכול ששום דבר לא יחסל את הבעיה הזאת ולא יביא לפתרון, ואין שום דבר שיחליף את החמאס בעזה שאיתו אנחנו יכולים לדבר. אנחנו צריכים להתמודד עם המציאות המאוד מאוד קשה הזאת, שאין לדבר הזה פתרון, אלא במה שאנחנו עושים מאז ראשית הציונות. זאת אומרת, להמשיך להילחם ברדיקלים. עכשיו, הנה הפרדוקס המעניין. כדי להילחם ברדיקלים בעולם הערבי, אנחנו זקוקים לגורמים הלא רדיקליים בעולם הערבי. ולאלה יש צורך בנו, כיוון שאנחנו לא מקשיבים למה שנאמר בקמפוסים האמריקנים, כיוון שאנחנו גם לא מקשיבים לגמרי למה שנאמר מהבית הלבן, כיוון שאנחנו נכנסנו לעזה למרות הבעייתיות, כיוון שאנחנו הצלחנו בעזה לפגוע בחמאס מאוד קשה, למרות העובדה שזה נראה רע מאוד, ולמרות שאנחנו יכולים גם להמרות את פיה של ארצות הברית, קל וחומר האום ואירופה וכל מיני אחרים, שלא לדבר על הברברים בעולם שפתאום למדו לדקלם את המילים זכויות אדם וכולי.
כן, אנחנו עדיין חיים בעולם שבו באום, בוועדה שדואגת לזכויות אדם, יושבים איראן וסוריה, בהחלט.
עצם קיומו של האום זה עלבון לציוויליזציה, משום שזה ארגון שעוסק בדמותה של הציוויליזציה ובתרבות ובדמוקרטיה, שפועל על פי רוב, ורוב חבריו הם אוטוקרטים, דיקטטורים, ברברים, ו... אנשים שאין להם שום זיקה לזכויות אדם, והם קובעים מה זה זכויות אדם. זה עלבון לציוויליזציה. כל ארגון בינלאומי עבר הזניה בגלל העובדה שכל מדינה באום וכל מדינה בארגון בינלאומי יש לה קול של דמוקרטיה מזויפת בארגון של גורמים בלתי דמוקרטיים שבו הרוב הוא בלתי דמוקרטי. ולכן יש כאן משהו מעוות מיסודם של הארגונים האלה. אבל אני רוצה לחזור לעיקר. אם מדינת ישראל לא תוכיח קודם כל לתושביה ואחר כך לעולם הערבי סביבנו, שאנחנו מסוגלים לדכא את הרדיקלים, ההישג העצום של מדינת ישראל, מצבנו האזורי, השתפר באופן דרמטי. אפשר להיות שטחי ולהסתכל ולומר, תראו, גם מצרים עכשיו נגדנו בהג, וגם בערב הסעודית אין נורמליזציה, כל מיני דברים שהם שטחיים, מה שהרבה יותר עמוק. הוא שהיום רוב העולם הערבי לא רק משלים עם קיומנו, אלא זקוק לנו. הוא זקוק לנו מכיוון שעל ארצות הברית אי אפשר לסמוך. ארצות הברית יכולה לעזור בתוקף היכולות שלה, אבל היא מסוגלת לרמות של איוולת שרק האמריקאים יכולים. למשל, האמריקנים מוציאים את החותים מתחום רשימת הטרור כדי לתת להם סיוע הומניטרי, והאמריקנים מונעים מערב הסעודית להמשיך את המלחמה נגד החותים, כי הם חושבים שעם סיוע הומניטרי אפשר לטפל בברברים. מה עושים הברברים? כמובן, יורים על ספינות אמריקניות.
ובזמן שאנחנו מדברים, ראיתי...
האמריקנים בעיוולתם שאין לה קץ, כן? חושבים שאם אתה לוקח ברברי ונותן לו סיוע הומניטרי, הוא נעשה פחות ברברי. הוא פשוט נעשה ברברי עם סיוע הומניטרי. כן?
ועזרה מהחברים הגדולים שלו באיראן. עכשיו ראיתי שהאיראנים, כדי להתכונן למלחמה הבאה, כבר מתחילים להקים מפעלים בערים בתימן.
כן, ובמקום לפגוע שם ולפגוע באזרחים, אז מה אם פגעת באזרחים? בוא נגיד ככה, אם האווירה שקיימת היום הייתה קיימת בשנות ה-40, היטלר היה שולט בעולם. כן? הדרך להביס את היטלר הייתה לשרוף את ברלין. עכשיו, היום יש לנו נשק יותר מדויק, ולכן אנחנו יכולים להרשות לעצמנו לא לעשות הפגנות שטיח. אבל אם אתה אומר שאזרחים הם קדושים, אז אתה אומר שכל ברברי שמתחבא בקרב אזרחים יכול להרוג את הילדים שלך להנאתו. זאת המשמעות. וכדי לחזק את מעמדנו במצרים, בירדן, בכל המקומות שבהם מקללים אותנו היום, במקומות האלה הם זקוקים לנו. והם יודעים שבלעדינו האחים המוסלמים ישתלטו על מצרים, על ירדן, על מרוקו, על חצי ערב, משום שהסנטימנט בעולם הערבי נמצא עם האחים המוסלמים. ואנחנו זקוקים לאותם משטרים ערביים שמבינים שהדבר הגרוע ביותר שניתן לעלות על הדעת מבין כל האפשרויות ביקום זה האחים המוסלמים. ולכן הם נאבקים באחים המוסלמים לא רק כדי להציל את שלטונם, אלא גם שתהיה איזושהי תקווה. אם יש משהו שהוא חורבן גמור ומלא, זה אחים מוסלמים. ואגב, האחים היהודים של האחים המוסלמים נקראים חרדים. כי מדובר בהשקפת עולם דומה, למעט המרכיב המאוד אלים באחים המוסלמים, שעדיין לא התפתח בקרב החרדים. אבל מבחינת אורח החיים, מבחינת מערכת הערכים, מדובר כאן על דבר מאוד מאוד דומה. והמאבק של ישראל הוא להוכיח שלמרות ברבריות של חמאס, ולמרות התמיכה של רוב מכריע של העם הפלסטיני במה שחמאס ניסה לעשות, ולמרות הרדיקלים בסוריה ובחיזבאללה ובחותים ובאיראן ובקטר ובטורקיה, ולמרות כל הקמפוסים בארצות הברית, ולמרות האיוולת של האמריקנים, מדינת ישראל תדכה את הרדיקלים שנלחמים נגדה, ותהרוג אותם, ותהרוס את התשתיות שלהם, ותמשיך להיאבק בהם לכל אורך הדרך כדי למנוע מהם הצלחה. כי אם הם יצליחו מולנו, לא רק אנחנו ניפגע, גם כל העולם הערבי ייפגע, יש לזה גם משמעויות גלובליות הרבה יותר גדולות. אנשים במערב עוד לא מבינים שהברברים הפלסטינים באירופה והברברים הפלסטינים בארצות הברית הם גם סכנה לחברות באירופה ובארצות הברית. מרגע שאתה יכול להגן על הברבריות שלך בחסות האקדמיה, אתה נמצא במצב שונה גם בתוך החברות המערביות. ועכשיו לשאלה היותר ממוקדת שלך. האמריקנים מוכיחים מזה, מאז מלחמת העולם השנייה, צירוף של שני דברים. א', של נכונות מרשימה וממש מחממת לב, להתגייס להגנת האנושות מפני הברבריות. לולא הנכונות של האמריקנים להילחם, כולנו היינו חיים היום תחת שלטון של היטלרים למיניהם וסטלינים למיניהם, רק בזכותה של ארצות הברית, גם בזכות כוחה וגם בזכות האידיאלים שלה, קיימת חירות בעולם. האמריקנים הם אלה שבזכותם אנשים רבים יותר חיים היום בחירות בעולם מאשר אי פעם בעבר. זה צד אחד.
חירות ורווחה, כן.
בנוסף לזה, האמריקנים גם תמימים באופן בלתי רגיל ולא מסוגלים להבין רדיקליזם. בעיני האמריקנים, בכל סדאם חוסיין חבוי תומאס ג'פרסון קטן, שרק מנסה לצאת וקשה לו כי הייתה לו ילדות קשה. יש להם באופן שיטתי אי הבנה עמוקה של חברות לא מערביות, ובמיוחד של חברות רדיקליות, ויש להם איזה צורך נפשי בעייתי מאוד לתקן דברים שאינם ניתנים לתיקון, לשנות תרבות שאיננה רוצה להשתנות ולכן לא תשתנה. והאמריקנים באופן שיטתי, לאורך כל קיומה של מדינת ישראל, שים לב לשילוש מאוד משונה, מאוד מעניין. מצד אחד, האמריקנים בסופו של חשבון הם אלה שאפשר לסמוך עליהם, ראינו את זה בשבעה באוקטובר. אנחנו צריכים לעשות ככל שאפשר כדי להתקרב ולהעמיק את השותפות בינינו לבין האמריקאים, ושים לב, 75 שנים, למרות טעויות אמריקניות קשות, למרות נשיא אמריקני עוין כמו ג'ימי קרטר, בלתי ידידותי כמו ברק אובמה, באופן קבוע לכל אורך ממשלי ארצות הברית, רמת השותפות בין ישראל לבין ארצות הברית עולה באופן שיטתי. יש מעלות ומורדות קטנות, אבל המגמה
הטרנד הוא למעלה.
היא התחזקות. זה דבר אחד. דבר שני, מדי פעם האמריקנים קופים עלינו דברים אביליים, מזיקים, חמורים, שאנחנו חייבים להיכנע להם. למשל, ב-1948, בלילה שבין 48 לבין 49, ארצות הברית קפתה עלינו להסתלק מעזה. מבחינה צבאית, עזה נפלה בידינו. והרעיון בעזה היה לתת את זה למלך אבדאללה, כדי שלירדן יהיה מוצא לים, בתהליך שבו הייתה שותפות בין ישראל לבין עבר הירדן במלחמה. המלך העמיד פנים שהוא נלחם בנו, אבל למעשה שיתף פעולה איתנו ונלחם בנו רק בשאלת הדרך לירושלים. לא כאן המקום להיכנס לכל הפירוט של הסיפור הזה. בגלל שזה מחוץ לגבולות החלוקה, כל מיני דברים באמת מוזרים, כבר 48. עכשיו, מיד, זמן קצר אחר כך, ישראל רצתה להביא מים מגשר בנות יעקב לנגב, האמריקנים נכנעו לגחמות סוריות וכפו על ישראל לעכב את מוביל המים הארצי בכמעט 10 שנים. את מלוא ההפעלה שלו בכמעט 10 שנים. האמריקאים אחר כך ב-56 לקחו את האויב הכי גדול של ארצות הברית, ניסו לפייס אותו על חשבון ישראל, בריטניה וצרפת, פגעו בנאטו, פגעו בארצות הברית, פגעו בישראל, באחד המעשים המטומטמים ביותר בתולדות העת החדשה ב-1956.
אם אייזנהאואר היה יכול, כן? אני חושב שהוא היה מכה פיזית את השליטים של ישראל, צרפת ואנגליה באותו רגע, כמה שהוא היה עצבני על הדבר הזה, ולא ברור באמת מה קרה שם עד היום.
מה שקרה זה שהוא חשב שאם הוא יראה לנאסר שארצות הברית היא לא קולוניאליסטית כמו צרפת ובריטניה, אז נאסר יהיה פחות אנטי-אמריקני. הוא אנטי-אמריקני כי הוא אנטי-אמריקני, כן? לא בגלל הבריטים והצרפתים. כן.
בקונטקסט רחב יותר, אתה יודע.
אייזנהאואר עצמו הכיר בחלק מטיפשותו במסגרת דוקטרינת אייזנהאואר, והקדנציה השנייה שלו כבר הייתה שונה. אחר כך היו לנו שורה ארוכה של כל מיני כפיות אמריקניות. אני אקפוץ, עושה fast forward לתקופות יותר מאוחרות. למשל, קונדוליסה רייס כפתה על ישראל לשתף את חמאס בבחירות ב-2006, משום שלדעת ארצות הברית בגאוניותה, ברגע שיציגו לפלסטינים משהו קונסטרוקטיבי ומול זה חמאס, הם יתמכו במשהו קונסטרוקטיבי, לא יתמכו בחמאס, וככה תתחזק הרשות הפלסטינית.
והקונסטרוקטיבי נזרק מהגג?
איוולת גמורה של האמריקנים. ההתעסקות שלהם עכשיו גם בסיוע הומניטרי, כן? עם סיוע הומניטרי, למה בצפון? הרי כל הרעיון הוא שהחזרת האוכלוסייה לצפון צריכה להיות המנוף של ישראל להחזרת החטופים. אז אם אתה כבר רוצה לתת סיוע הומניטרי, תן אותו בדרום. אז הם קופים עלינו דווקא בצפון, ודווקא עם מזח, ודווקא מהים, ודווקא דרך אשדוד, באיזה רעיון מטומטם, שברגע שאתה תיתן לפלסטינים סיוע הומניטרי, אז אתה תראה לערבים שאתה, או תראה למצביעים שלך, משהו אווילי לחלוטין, ומזיק לאינטרסים אמריקנים. עכשיו העניין של הספקת הנשק, כן? זה דבר שמחזק את חמאס, זה שולל מחמאס את כל המוטיבציות, את כל המנופים שהיה לישראל כדי להפעיל לחצים על חמאס. ארצות הברית ניסתה להקטין משלב מסוים ואילך, כי זה לא נראה טוב. שים לב למה שישראל עושה מהיום שהיא קיימת. היא מנסה לחזק את קשריה עם ארצות הברית, ומצליחה בסופו של חשבון. המגמה היא באופן שיטתי לחיזוק הקשרים בין ישראל לארצות הברית, אפילו בימי קרטר ואובמה. היא מקבלת את הגישות האמריקניות המוזרות. למשל, ארצות הברית הטילה סנקציות על ישראל בגלל שתקפנו את הכור הגרעיני בעיראק. היא עקבה משלוח של מטוסי F-16. היא יזמה, או יותר נכון, אפשרה במועצת הביטחון החלטה שגינתה את ישראל ודרשה ממנה לפצות את עיראק. אז אנחנו משלימים עם האיוולת האמריקנית החוזרת והנשנית להבין שכל מה שרע לרדיקלים טוב לארצות הברית, ולכן למשל המדיניות של אובמה בשלב הקריטי של הפרויקט הגרעיני האיראני היה הנזק הגדול ביותר שארצות הברית גרמה היסטורית לתולדות האזור הזה. אבל הנה הדבר השלישי. כל רעיונות הפתרון האמריקנים, למעט אחד, היו כאלה שאם ישראל הייתה מקבלת אותם, או שהיא הייתה חדלה להתקיים, או שהיא הייתה נפגעת בצורה אנושה. כבר בימי טרומן, ישראל נדרשה להחזיר המונית, באיגרת של טרומן לבן גוריון, להחזיר החזרה המונית של פליטים פלסטינים. אם זה היה קורה, מדינת ישראל לא הייתה קיימת היום. בישראל הייתה מתקיימת מלחמת אזרחים.
סטייל יוגוסלביה. בישראל
הייתה נראית באופן בלתי נסבל. גם קנדי היה לו אותו רעיון אווילי להחזיר פליטים לכאן, והוא מסביר, השגריר שלו מסביר לנאסר, אתה לא צריך לוותר על שום דבר בשביל זה, אנחנו נחזיר את הפליטים. כן? חוסר הבנה גמור וניסיון לכפות על ישראל דברים שהם מזיקים בצורה בלתי רגילה. אחר כך בימי רוג'רס, לשלול מישראל את כל המנופים על ידי כך שישראל תיסוג מסיני ותקבל אפס. מה שתוכנית רוג'רס הציעה זה מסמך חתום באום, משהו שאין לו שום משמעות. אם חס וחלילה ישראל הייתה מקבלת את תוכנית רוג'רס, לא היה שלום עם מצרים שמתפקד במשך 50 שנה. רק זה שישראל כפתה על מצרים בסופו של דבר, גם במלחמת ששת הימים, גם במלחמת ההתשה, גם במלחמת יום הכיפורים, וגם בעמידה של ישראל על עיקרי עמדתה אחרי מלחמת יום הכיפורים, בסופו של דבר ישראל כפתה על מצרים. ניסה ג'ימי קרטר לכפות על ישראל הסדר שמתנה את השלום עם מצרים בהסכמה של ברית המועצות, סוריה ואשף. זאת אומרת, להביא לחורבן כל מה שקיסינג'ר בנה. למעט מה שקיסינג'ר עשה בצורה מעולה, מבריקה, מרשימה, באמצע שנות ה-70, שמאוד מאוד הועיל לישראל, כל שאר הרעיונות האמריקנים להסדר קבע היו כאלה שטוב שישראל דחתה אותם ויכלה לדחות אותם. ישראל דחתה את זה בימים שהיא הייתה רעבה ב-1948, היא דחתה את זה בזמן שהיא הייתה חלשה בשנות ה-60, היא דחתה את זה בשנות ה-70, היא דחתה את זה לכל אורך הדרך, היא דחתה את הניסיון, את האובססיה של אובמה להקים מדינה פלסטינאית, כאשר הפלסטינאים דבקים באותה גישה שדיברתי עליה קודם. היא תדחה עכשיו מימין ומשמאל, למעט השמאל המטורלל, את הרעיון שישראל צריכה להתחייב מראש שתוך כמה שנים תוקם מדינה פלסטינית עצמאית. זה דבר שאסור להתחייב עליו, אפשר לנהל מסע.
דן, מה בעצם ההבדל בין מה שאתה טענת, ש-80% מהמתיישבים שגרים על 20% מהשטח צריך להסתפק בזה, והשאר להשאיר לערבים? מה יהיה בשטח הזה של הערבים אם זו לא מדינה?
יהיה בו שטח שבו הם יוכלו לנהל את חיי היום-יום, וישראל תשמר בידה את הזכות להיכנס לשם ברגע שמתפתח שם משהו שמסכן אותנו.
מה ההבדל בין זה לבין מדינה?
זה יהיה הרבה פחות ממדינה, זה לא יהיה ריבוני. הכניסה והיציאה לשם תהיה תחת בקרה של ישראל, כי אם זה לא יהיה תחת בקרה של ישראל, משמרות המהפכה יהיו שם. אם אנחנו לא נוכל לכפות מי נכנס ומי לא נכנס, משמרות המהפכה יישבו בטול קרם. אין? אי אפשר. מי שייתן לפלסטינים עצמאות חותם על התאבדותה של מדינת ישראל. יש לנו עם פגום במובן הזה שהוא לא מנסה להיות קונסטרוקטיבי, ושהוא מוכן לוותר על הדברים החיוניים ביותר של עם נורמלי ובלבד שיפגע ביהודים. ולכן כל מה שהפלסטינים אי פעם יכלו לעשות נגד היהודים הם עשו. והמכשול היחידי שמנע מהם מלפגוע בנו, היה שבכוח מנענו מהם לעשות את זה. ואני שוב אומר, אם הפלסטינים יהפכו לנורווגים, אז הכל אפשרי. בוא נאמר כך, חזירים יכולים לעופף. כל מה שהם צריכים זה דיאטה וכנפיים. אם הם יהיו 150 גרם עם כנפיים של 2.5 מטר מוטת כנפיים, הם יעופפו. האם זה יכול לקרות? באבולוציה של מיליוני שנים, כן. עמים משתנים לא במיליוני שנים, הם יכולים להשתנות הרבה יותר מהר.
עשרות שנים.
היום יש במדינה מוסלמית שכנה שלנו, התחוללו שתי מהפכות תרבותיות במאה שנים. בטורקיה הייתה מהפכה של מוסטפה קמאל, אטאטורק, לפני 100 שנים, שקרבה את טורקיה לפלורליזם ודמוקרטיה, ואחר כך בא הברברי הנוכחי ועשה הפיכת נגד. האם יכולה להיות מהפכה תרבותית בקרב הפלסטינים? כן, עקרונית כן. אבל דורות לפני זה, אנחנו נדע את זה כשנראה את החינוך משתנה. דורות לפני זה אנחנו נדע את זה כאשר אנשים כמו סלאם פיאד ינסו לבנות את החברה הפלסטינית ולא לחיות מהתבחיינות, משילוב של אלימות והתבחיינות. זה התוצר הלאומי הפלסטיני. טרור והתבחיינות, הצירוף הזה, זאת תרומתם של הפלסטינים לציוויליזציה האזורית והאנושית.
אתה רואה מישהו בצד הישראלי שיכול להוביל לעבר פתרון שכזה?
אני לצערי, מאז אריאל שרון, לא רואה מנהיגות בישראל, אבל אני אומר דבר הרבה יותר מדכא. בכל העולם המערבי, בכל העולם הדמוקרטי, אין מנהיג אחד לרפואה. אנחנו התמכרנו לעכשוויות. אני אומר דברים שהם רלוונטיים גם לשאלה הזאת וגם למה שקורה בקמפוסים האמריקנים. כמו שהפשיזם הוא אויב הלאומיות, כך הפרוגרסיביזם הוא אויב הליברליזם. לאומיות זה דבר חיובי, בלי לאומיות אין דמוקרטיה, בלי לאומיות אין זכויות פרט, בלי לאומיות אין שום דבר. משום שאתה צריך מסגרת סולידריות שבה אתה מוכן לוותר למישהו על משהו, כי אתה רואה אותו כחלק מקבוצת הסולידריות שלך.
בהינתן קבוצת סולידריות גדולה מדי, מה שאפשר לטעון אולי האיחוד האירופי, קשה מאוד לבנות את זה, כי האינטרסים
כן,
שלך לא מיוצגים.
יש לזה, כן, אבל יש לזה סיכוי.
נכון,
ואני
אנחנו רואים את זה.
ואני בעד הניסיון לבנות את זה.
כן.
כן? לא להעמיד פנים שזה כבר קיים, אבל ניסיון לבנות את זה בהחלט כן. עכשיו, מי האויב מספר אחד של הלאומיות? יותר מדי לאומיות.
לאומנות.
זה פשיזם. כן? והפשיזם הוא עד כדי כך אויב של הלאומיות, שבגלל הניסיון הפשיסטי, האירופים הסתייגו הרבה זמן מלאומיות, והיה צריך את פוטין ואת המלחמה באוקראינה, כדי להחזיר את הלגיטימיות של הלאומיות לאירופה. ובאופן שיותר מדי לאומיות זה אויב הלאומיות, כך יותר מדי ליברליזם זה אויב הליברליזם. אם הכל לגיטימי, כולל הזדהות עם ארגון טרור, אם הכל לגיטימי, כולל מניעת זכות דיבור בשם זכות הדיבור. כן? זאת אומרת, אם אתה לוקח את הפרוגרסיבים היום, ואת התקינות הפוליטית שלהם, אני לא מכיר תופעה יותר מדכאת מאשר זה. זה אויב זכות הדיבור, זה אויב הליברליזם. הפרוגרסיביזם הוא אויב הליברליזם. הם אפילו לא רוצים להקשיב לנימוק אחר, הם משתמשים אמנם לא באלימות פיזית, אבל באלימות אדמיניסטרטיבית, כדי לבטל אנשים שהם לא מטורללים כמותם, הם מנסים ליצור מצב שכל מי שלא מטורלל כמותם בשמאל הקיצוני, מתויג כאילו שהוא שייך לימין הקיצוני, הם מבטלים את הדבר שהוא בסיס הציוויליזציה המערבית, כלומר, אלה שנמצאים במרכז הבמה הפוליטית, ומנסים ליישב בין הערכים הליברליים השונים, באופן שיביא אופטימיזציה של המערכת, ולא מקסימליזציה של אחד האגפים המטורללים שלה. ואנחנו נמצאים היום במקום שבו הפרוגרסיביזם, יוצר גם ומחזק גם את הפשיזם בקוטב השני. ואז החברות נעשות מקוטבות. מה שעשתה אנגלה מרקל עם המהגרים לגרמניה, גרם לעלייתה של מפלגה פשיסטית בגרמניה, שהיום שולטת בחלקים ניכרים של מזרח המדינה.
כנל בשוודיה, כנל בעוד כנל, ועוד מקומות.
כנל בשוודיה, כנל בצרפת, כנל מגמות באיטליה, בדנמרק, במקומות אחרים באירופה, שלא לדבר על הונגריה, כן? שסביב הטענות המוצדקות נגד הגירה, חותרים תחת חירויות יסוד בתחומים אחרים. זאת אומרת, הפרוגרסיביזם יוצר או לפחות מאוד מחזק את הפשיזם, והפשיזם כמובן מחזק את הפרוגרסיביזם, כי כל אחד בורח באיוולתו אל הקוטב השני, ועל כן נעשות חברות מקוטבות, ובחברות מקוטבות אי אפשר להביא מנהיגות. כי אתה לא תצליח ליצור קונצנזוס רחב. בשביל מנהיגות אתה צריך קונצנזוס רחב במרכז הבמה הפוליטית. תראה מה קרה לארצות הברית. ארצות הברית היא מדינה מקוטבת. אני הצעתי לידידים שלי בסנאט האמריקני, שארצות הברית תאמץ את פתרון שתי המדינות, מדינה דמוקרטית ומדינה רפובליקנית. כן? כי שם באמת יש יחסי איבה בין מדינות השונות, וסליחה, בין האסכולות השונות. Okay. ואנחנו נמצאים בכל העולם המערבי. תחשוב על זה, בארצות הברית 350 מיליון אנשים מציעים לנו רק את הבחירה בין ביידן לבין טראמפ. כן? לא מציעים לנו שום דבר ממרכז הבמה הפוליטית. ביידן הוא שריד של מרכז הבמה הפוליטית, שצריך להתחשב באופן מאוד מזיק במטורללים הפרוגרסיביים, כן? שתומכים בכל מה שנוגד את הערכים שבשמם הם מדברים. ובישראל אנחנו לא הגענו לשמחתי לפולריזציה של החברה, לכן אני מציע להקים ממשלה שמשקפת את ההתמרכזות של החברה הישראלית. זה לא נכון שהחברה הישראלית זזה ימינה, היא זזה מרכזה. חלק גדול מהאלקטורט של הליכוד הלך לחנות אצל בני גנץ, כי הוא אמר לליכוד, אני לא סמוטריץ', אני לא בן גביר, אני לא חרדי. כן? והציבור הישראלי נמצא במרכז, לכן צריך למסד את אחיזתו במרכז, משם גם תבוא המנהיגות. כרגע אני לא יודע מי בכלל רוצה להיכנס לזירה הפוליטית, מתוך ידיעה שאתה צריך לבלות את חייך באווירה כל כך רעילה, שנותנת בונוס לכל הגורמים הקיצוניים, שמאפשרת להם להשתולל ולחסום כבישים ולצרוח על יד בתים של אנשים שצריכים לקבל החלטות, ולא לאפשר על ידי מחאה רדיקלית בכל מקום אפשרי, לא לאפשר בכלל שיקול דעת. זה מצב שבו התפרקות הקונסנסוס במרכז הבמה הפוליטית, עודף שקיפות של המערכת הפוליטית, מרוב שקיפות אף אחד כבר לא מדבר לעניין, מדברים לפרוטוקול, בדיונים הכי רגישים מדברים לפרוטוקול על חשבון דיבור לעניין, כי אתה לא שואל את עצמך יותר מה טוב אלא מה נראה טוב.
דן, אני רק אגיד
לחברה דמוקרטית.
שאנחנו תכף נסיים, אנחנו תכף נסיים, כי כמו מדינת ישראל, הנה התזכורת שלנו פעם בשנה, לכך שאפשר לדבר הרבה, אבל בסוף יש שתי דקות שצריך לתת כבוד למי ששילם את המחיר על הפשלות של אנשים אחרים.
ודאי, ודאי.
דן, תודה רבה 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 על הזמן שהקדשת.
כל טוב.
אני מקווה שנעשה זה עוד פעם.
ברצון.
תודה רבה רבה.
כל טוב.
ביי. לזכרם של כל מי ששילם את המחיר על טעויות של אנשים אחרים.